ברוכים הבאים למתמטיקה עם מייק. היום אנחנו צוללים לשאלה שקצת מטלטלת את עולם הבינה המלאכותית. האם מודל קטן, ממש קטן, יכול לפתור בעיות מורכבות טוב יותר ממודלים ענקיים? זה לא רק עניין תיאורטי, זה משפיע על האופן שבו אנחנו מפתחים ומאמנים את כל ה-AI שאנחנו משתמשים בו ביום-יום.
בדיוק. המחקר הזה שנדבר עליו, VibeThinker 1.5B, מציג גישה שונה לגמרי. הוא מנסה להראות שאפשר להשיג יכולות הנמקה מרשימות שהיו שמורות למודלים גדולים, גם עם הרבה פחות פרמטרים.
וואו, זה נשמע מדהים. אז בעצם, מה הם עשו שם? איך מודל עם 1.5 מיליארד פרמטרים מנצח ענקים עם מאות מיליארדים?
אז קודם כל, חשוב להבין שבתחום ה-LLMs, הנמקה או reasoning הפכה לחזית מרכזית. כולנו מכירים את ה-chain of thought או COT, ששיפר מאוד את היכולות האלה. מודלים כמו O1 ו-R1 מנסים לבנות מודלים שיודעים לחשוב.
אוקיי, הבנתי. כמו לתת להם להסביר את הדרך לפתרון, לא רק את הפתרון עצמו.
בדיוק. עכשיו, קבוצות מחקר רבות מנסות לשפר את ההנמקה באמצעות עידוד גיוון בפתרונות. הם רוצים שהמודל יהיה יותר יצירתי בתהליכי החשיבה שלו. זה, בתקווה, יוביל ליותר פתרונות נכונים בסוף.
מעניין, אז איך מעודדים גיוון כזה בפתרונות?
כאן נכנסת המסגרת החדשה שהם מציעים, שנקראת Spectrum to Signal. הרעיון הוא לחלק את האימון לשני שלבים. בשלב הראשון, ה-SFT, הם יוצרים ספקטרום רחב של פתרונות אפשריים.
קיוריוס? ספקטרום? כמו קשת של צבעים?
בדיוק, כמו קשת של צבעים. תחשוב על זה כמו אמן שיש לו לוח צבעים ענק עם המון גוונים שונים. הוא לא מנסה למצוא רק את הצבע האחד הנכון, אלא ליצור כמה שיותר אפשרויות.
הבנתי. אז איך זה עובד בפועל עם המודל?
בשלב ה-SFT, שהוא Supervised Fine Tuning, הם מתמקדים במיקסום פס ה-K, ולא פס אחת. פס אחת בוחן רק את התשובה הסבירה ביותר של המודל, אבל פס ה-K מתגמל מצבים שבהם לפחות אחת מתוך כמה דגימות היא נכונה.
רגע, אז זה אומר שהמודל לא נענש על ניסיונות שונים? זה ממש מעודד אותו להיות יצירתי?
בדיוק כך. במקום להתכנס מהר מדי למסלול חשיבה בודד ושמרני, מעודדים אותו לייצר מגוון רחב של פתרונות אפשריים. זה דוחף אותו לפתח ספקטרום רחב, יצירתי ולעיתים איכותי יותר של מהלכי חשיבה.
אז בעצם הם אומרים, תחשוב על כמה שיותר דרכים, גם אם חלקן לא מושלמות, כי אולי אחת מהן תהיה נכונה?
נכון מאוד. לאחר מכן מגיע שלב ה-RL, Reinforcement Learning. המטרה שלו היא להבליט מתוך אותו ספקטרום רחב שיצרנו את הסיגנל הנכון, כלומר לזהות ולחזק את מסלולי החשיבה הנכונים.
אז קודם כל מייצרים הרבה רעיונות, ואז בוחרים את הטובים ביותר?
בדיוק. ולפי המחברים, ההפרדה הזו בין יצירת גיוון בשלב ה-SFT לבין חיזוק הסיגנל בשלב ה-RL מאפשרת למודל קטן יחסית להגיע ליכולות הנמקה חדשות ומשופרות.
אוקיי, אז בקיצור, הגישה היא קודם כל לפתוח את הראש של המודל למגוון רחב של דרכי פתרון, ואז לחדד את אלה שעובדות. זה נשמע הגיוני.
בשלב ה-SFT הם חילקו את תחום המתמטיקה לארבעה תתי דומיינים, אלגברה, גיאומטריה, חשבון דיפרנציאלי וסטטיסטיקה. הם אימנו מודל נפרד על כל אחד מהם.
למה דווקא ארבעה? ואיך הם בחרו את המודל הטוב ביותר מכל אחד?
הם עקבו אחרי ביצועי כל מודל לפי Pass at K, ובכל תחום הם בחרו את ה-checkpoint, כלומר את נקודת האימון שהציגה את הגיוון הגבוה ביותר. זה שוב כדי לוודא שיש להם את קשת הצבעים הרחבה ביותר בכל תחום.
זאת אומרת, לאו דווקא המודל שהיה הכי מדויק בנקודה מסוימת, אלא זה שהיה לו הכי הרבה אפשרויות לפתרון.
ממש כך. אחרי שבחרו את הצ'קפוינטים האלה, הם איחדו את ארבעת מודלי המומחים האלה למודל אחד. הם עשו את זה באמצעות מיזוג משקולות.
מיזוג משקולות? מה זה אומר?
תחשוב על זה ככה, יש לך ארבעה מומחים, קל אחד בתחום אחר. עכשיו אתה רוצה ליצור מומחי על. אתה לא בוחר אחד מהם, אלא לוקח את הידע של כולם ומאחד אותו. במקרה הזה, הם עשו שילוב לינארי של הפרמטרים של כל מודל, כאשר כל אחד מקבל את אותו משקל. זה ממוצע פשוט שמבטיח שכל תחום תורם באופן שווה למודל המאוחד.
נכון, זה כמו לבשל מנה עם כמה טעמים חזקים. אתה רוצה שכל טעם יבוא לידי ביטוי, לא שרק אחד ישתלט. דוגמה מצוינת, כך נוצר מודל SFT מאוחד שמכיל את מגוון היכולות מכל תת הדומיינים.
אז בשלב הראשון הם יצרו מומחה על שפשוט טוב בלמצוא הרבה דרכים שונות לפתור בעיות במתמטיקה. נשמע כמו בסיס חזק.
עכשיו, בשלב ה-RL הם הציגו שיטה שנקראת MGPO, או Max End Guided Policy Optimization. זו הרחבה ל-GRPO. המטרה שלה היא להתמקד דווקא בשאלות שבהן המודל לא בטוח בתשובתו.
רגע, לא בטוח? למה דווקא אלה? הייתי חושב שצריך להתמקד בשאלות שהוא טועה בהן לגמרי.
זו נקודה חשובה. תחשוב על זה כמו מורה שמנסה לעזור לתלמיד. אם התלמיד לא יודע כלום, קשה להתחיל. אם הוא יודע הכל, אין מה ללמד. אבל אם הוא על הגדר, קרוב לתשובה הנכונה, אבל עדיין מתלבט, זה המקום שבו הלמידה תהיה הכי יעילה.
הבנתי. זה כמו לכוון את הלמידה לאזור האפור.
בדיוק. הם מודדים את חוסר הוודאות הזו באמצעות חישוב שיעור ההצלחה מתוך מספר דגימות. ככל שפי קרוב יותר ל-0.5, זה סימן לאי-וודאות מקסימלית.
אז 0.5 זה חצי-חצי. הוא לא יודע אם הוא צודק או טועה.
נכון. כדי למדוד עד כמה המודל רחוק ממצב זה, הם משתמשים ב-KL Divergence. ואז הם מגדירים משקל למידה, WME, שמעניש סטייה מאי-וודאות ומתגמל מצבים שבהם המודל עדיין לא סגור על עצמו.
אז ככל שהוא יותר מתלבט, המשקל גבוה יותר, והוא לומד יותר מאותה שאלה?
כן. המשקל הזה מוכפל לתוך האדוונטג' של GRPO, כך שהעדכון הפרמטרי מתמקד בעיקר בשאלות שנמצאות באזור הביניים. לא קלות מדי ולא קשות מדי. זה המקום שבו למודל יש את הפוטנציאל ללמוד ולהשתפר בצורה המהירה ביותר.
אוקיי, בקיצור, שלב ה-RL הוא כמו מורה חכם שמזהה איפה התלמיד שלו צריך הכי הרבה עזרה כדי להתקדם ומתמקד רק בנקודות האלה.
בדיוק, הגישה הזו נשמעת מבטיחה, אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, החלק הפחות משכנע במאמר הוא שלב ההערכה.
אוקיי, מה קרה שם?
הכותבים מדווחים על פאס 1, אבל בפועל הם מחשבים אותו מתוך 64 דגימות למתמטיקה, 8 לקוד ו-16 לידע. המשמעות היא שגם אם רק אחת מתוך עשרות ארצות מצליחה, זה עדיין נספר כהצלחה במדד שלהם.
רגע, זה לא יאמן. אז אם המודל שלהם ניסה 64 פעמים ורק בפעם ה-64 הוא הצליח, זה נספר כהצלחה?
בדיוק. ובמקביל, את הביצועים של המודלים האחרים הם לקחו מהמאמרים המקוריים שלהם, ושם, לרוב, ההערכה בוצעה באמצעות greedy decoding או דגימה בודדת.
אוי, נכון. אז בעצם, הם משווים תפוחים לתפוזים. זה נותן למודל שלהם יתרון משמעותי ולא הוגן.
כן, זה יוצר הטיה ברורה. זה קצת כמו להשוות קבוצת כדורגל ששיחקה 10 משחקים מול קבוצה אחרת ששיחקה רק משחק אחד. ברור שהראשונה תראה יותר מוצלחת.
אז למרות שהרעיון של ספקטרום טו סיגנל נשמע ממש חכם ויצירתי, צריך לקחת את התוצאות שלהם בערבון יוגבל בגלל שיטת ההשוואה.
בהחלט. הגישה שלהם לשיפור יכולות הנמקה היא מרתקת ומציעה כיוון חדש, אבל חשוב תמיד לבחון את שיטות ההערכה בקפדנות.
זה מזכיר לי כמה חשוב תמיד לצלול לפרטים הקטנים במאמרים מדעיים, וזה גם מחבר אותי לנושא אחר, מאמר אגדי אחר שדיברנו עליו לאחרונה.
אתה מתכוון למאמר של הינטון?
בדיוק, יצאה בדיוק אפיזודה של הפודקאסט השני שלנו, Data Science Decoded, שבה דיברנו על המאמר האגדי של הינטון על Backprop. כמה שזה נשמע מורכב, זה בסיס לכל מה שאנחנו רואים היום ב-AI.
זה נכון. Backprop זה לב ליבו של האימון ברשתות נוירונים. זה מראה כמה עקרונות יסוד שנכתבו לפני עשרות שנים ממשיכים להיות רלוונטיים וקריטיים גם היום.
אז בעצם, בין אם אנחנו מדברים על מודלים קטנים שמנסים לחשוב בגדול, או על היסודות של למידת מכונה, תמיד יש עומק ופרטים שחשוב להבין. תודה רבה לך על ההסברים המעמיקים.
בשמחה רבה, תמיד כיף לדבר על הדברים האלה.
תודה לכם שהייתם איתנו במתמטיקה עם מייק. נתראה בפעם הבאה.